אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם ביישומון של כאן או באתר של כאן, או כהסקט ביישומוני ההסקטים החביבים עליכם. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני שרון לרנר. שלום לשניכם, שלום מאיה סלע.
שלום לך יובל אביבי. מסביבנו סוער היורו 2020, טורניר אליפות אירופה לכדורגל שנדחה משנה שעברה בגלל הקורונה. מבחינתי זה ממש תימהוני שהם מגדירים את עצמם 2020. אנחנו ב-2021. אז מה יקרה? ב-2022 הם יקראו לזה 2021, ועכשיו מעתה ועד עולם זה לא יהיה במספר הנכון.
את יודעת כמה פעמים אני בדקתי את זה בגוגל מהלחץ שאני אמרתי, לא יכול להיות שזה נכון.
אני גם עשיתי את הבדיקה הזאת.
מה קורה?
זה פשוט לא הגיוני.
ויש את הסמל והכל וכתוב 2020. אני, להערכתי, אני לא... אני הולך להגיד את המשפט הזה עוד הרבה פעמים בתוכנית, אז תתרגלי. אני לא מבין כלום בכדורגל, אבל להבנתי זה 60 שנה, 2020 היה 60 שנה למפעל המכובד הזה, היורו, והם לא הסכימו לפטר עליו.
אבל זה היה יכול להיות 60 שנה, גם אם היו קוראים לזה 2021, והם היו מציינים 60 שנה.
את רואה את זה ככה.
זה בסך הכל עניין של מתמטיקה.
אבל אלה אנשים שמוכנים לצאת לקרב סכינים עם אוהדים של קבוצה אחרת, בגלל ששרקו לנבדל. אז כאילו אני חושב...
קומץ, זה רק קומץ.
הם לא לוקחים את העניין הזה בכלילות.
טוב, תקשיב, אנחנו אולי, כמו שאתה אומר, לא הכי מבינים בכדורגל, אבל נתברר שאנשים חיכו לזה, והם צופים בעדיקות, כמובן. אני רואה גם מסביב לבית שלי בכל מיני בתי קפה וברים, יש מסכים גדולים,
כן.
שזה דבר מאוד משונה. ולכבוד האירוע המרגש הזה, אנחנו מקדישים את התוכנית שלנו היום לכדורגל.
יש!
מאזינים יקרים, לא להיבעל, לא להיבעל. אנחנו נדבר עם המשוררים רועי חסן ושלומי חתוקה על הכדורגל כשירה, או על השירה ככדורגל, ועל החיבור בין שתי האומנויות האלה. נראה מה קורה עם זה. אנחנו נדבר עם העורך והמשורר גלעד מאירי על אנתולוגיית שירי כדורגל שהוא הוציא. ננסה להבין איתו מדוע כותבים הרבה שירים על כדורגל, מדוע בכלל צריכים קובץ שירים על כדורגל, מה זה הדבר הזה, מה בכלל הסיפור הזה של כדורגל. אני, מה שמעניין אותי בכדורגל, כאדם שלא מתעניין בכדורגל בעצם, אבל כן מעניין אותי התשוקה שיש למשחק הזה, ובעיקר אני מודה שמעניינים אותי האוהדים, יותר מאשר המשחק עצמו. אני יכולה לשבת ולראות משחק, נדיר מאוד, אם אני יודעת מראש את מי אני אוהדת. אני צריכה להחליט.
את מחליטה או שאת שואלת, זה קצת כמו שאני נכנס למוזיאון עם אשתי שהיא אומנית, אז אני אומר לה, רגע, רגע, את התערוכה הזאת אני אוהב או לא?
הבנתי.
והיא מסבירה לי, היא אומרת לי.
אז אבא שלי היה שואל, קר או קר לי? תשמע, אני אגיד לך משהו, יש כמה דברים שאני יודעת. הדבר הראשון שאני יודעת זה שאני אוהדת באירופה,
כן.
מסיבות היסטוריות,
כן.
אני אוהדת של ליברפול. זהו, אין לי מה להגיד, אין לי איך להסביר את זה.
לא, זה לגמרי, אני, זה מסביר הרבה דברים, זה תואם.
זה תואם, זה מדהים.
בטח, אוקיי. זה המוזיקה גם, וזה כל ההלך רוח האנגלי.
זה חייב להיות לא, ליברפול.
זה, אני מבין את זה.
אז זה מה אני יודעת. אבל אם זה לא ליברפול נגיד משחקת, אז אני בוחרת, נגיד אם זה איטליה נגיד גרמניה, ברור שאני אהיה בעד איטליה. לא צריך
יש
להסביר.
יש טרנד כזה, להבנתי, שוב, מאוד מפוקפקת ההבנה הזאת, יש טרנד עכשיו להוהד את גרמניה.
אז אני לא בטרנד.
את לא בטרנד.
אני מהדור הישן.
זה מוזר.
שלא קונה מוצרים גרמנים.
בדרך כלל את הטרנד סטר.
נכון.
אולי זה מה שאת עושה.
זה הטרנד סטינג שלי עכשיו.
שנה הבאה ביורו 2021 שיהיה ב-2022, כולם יועדו את איטליה בגלל שאת אמרת להם.
חייבים להיות את איטליה, זה ברור. תשמע, לפעמים אני שומעת מסביב את השכנים צורכים, אני לא יודעת שיש משחק, אני לא עוקבת אחרי זה כמובן, הם צורכים באושר, ואני יודעת אז שיש משחק, ושהיה גול עכשיו לקבוצה שהם אוהדים, ואין קולות יפים מהקולות האלה, העולצים על גול, אני אף לא אומרת לעצמי, אוי, מה זה, הם עושים רעש.
קוראת למשטרה.
זה ממש, זה מלהיב בעיניי.
בהחלט.
הצרכות האלה זה חיים, אהבה, ליבידו.
כל מה שספרות עוסקת בו.
נכון, אז אנחנו נדבר על הדברים האלה עם שלושת המשוררים, אנחנו נדבר גם עם פרופסור זוהר שביט, שתוסיף למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער, ספר על כדורגל, הפעם.
נכון. תשמעי, אנחנו נדבר על כל החיבור הזה בין ספרות ושירה לכדורגל. צריך להגיד שלפחות לפחות חלק מהציטוטים של שדרני הכדורגל לאורך השנים, לגמרי היו יכולים לקבל פרשנות כשירה בקריאה צמודה. אחד הציטוטים הפואטיים היפים ביותר, שלגמרי אני יכול לראות אותו בתוך שורה בשיר, ואולי כבר עשו את זה, נשאל את המשוררים שבקיאים ממני, שייך לזוהיר בעלול, השדרן האגדי, שבמונדיאל 1994 אמר כך, הם שואטים באיטיות להתקפה מתפרצת. ובטוח אם יצא חוקר שירה שידבר על הניגוד הלשוני, בין שאיטה לשעתה, לאיטיות, איך כל זה יוצר התקפה, שהיא גם מתפרצת.
זה יפה. זה יפה, זה יפה, זה יפה מאוד. טוב, ויש כמובן את הציטוט הכי ידוע של הכדורגל, שהפך כבר למטבע לשון, לקלישאה אפילו, ככה לא בונים חומה, של יורם ארבל, ממשחק שהיה בין ישראל לאוסטרליה ב-1989, במוקדמות המונדיאל. בשידור המקורי, ארבל לא הסתפק בכך, אלא השתמש בכלי פואטי יעיל מאוד של הכפלה. הוא אומר שם, זה מה שאמרתי לכם, זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
זה הייתה קריאה נהדרת. זה בעצם שיר פוליטי. זה בעצם שיר פוליטי. ראית מה עשיתי פה?
יפה, יובל, כל הכבוד.
יש עוד שיר שדרנות יפה מאוד, של מאיר איינשטיין. אחרי שיר יפה מאוד של שחקן צעיר בשם אלירן אתר, שזו הייתה לי הפעם הראשונה להכיר את שמו, אני מתנצל.
די, די, הגזמת. אפילו אני מכירה את השם הזה.
אני כן מכיר את שטראובר, שהוא השוער.
כמובן, אתה מכיר את האשכנזי. שטראובר אתה מכיר, זה מקסים.
מה את עושה לי? את שופכת את דמי. כאילו לא יצאתי מספיק אשכנזים, בסדר. בקיצור, אלירן אתר כבש מול השוער שטראובר בביתת מספרת, וכך הגיב המשורר שדרן איינשטיין. וואו, וואו, מה עשה הילד? יש לכם את שער העונה. שער העונות. מדהים, מדהים. איזה ביצוע מושלם. איזה ביצוע מופלא. אף אחד לא מבין, אף אחד לא יודע. איך הוא עשה את זה? איזה ילד אדיר, איזה כיף, ואיזה עונג לראות את הביצוע הזה. בום! אל בין החיבורים, שטראובר לא יכול לעשות שום דבר.
תקשיב, אתה נשמע כמו מנשה נוי, בחמישייה הקאמרית, היה איזה כזה מערכון שהוא יושב למטה. סע
בן צור סע.
הוא יושב למטה באינטרקום וקורא שירה. אז ככה אתה נשמע, הזכרת לי את מנשה נוי.
אני חושב שבתת מודע שלי לשם כיוונתי, אני מקווה שלא ביזיתי את
מנשה.
כן. תשמעי, אנחנו נשלב קצת קטעי קריאה. מתוך ספרים שעוסקים בכדורגל. אני רוצה לקרוא קטע קצר מתוך ספר שנקרא כדורגל של ז'אן פיליפ טוסן, תרגמה מיכל שלב, יצא בהוצאת לוקוס. וככה הוא אומר, מידת העניין שלנו במשחק כדורגל תלויה במהותה ביחס מסוים מאוד לזמן, ביחס של הלימה מדויקת, בסימולטניות מושלמת בין המשחק המתרחש לבין חלוף הזמן. כדורגל אינו סובל שום מרווח, שום פער, וההתאמות המושלמת הזאת של הכדורגל בתוך מהלך הזמן, החפיפה שלו עם תנועתו, הדיוק שבו הוא ממלא אותו, הם הסיבה מדוע הצפייה בכדורגל מספקת לנו מעין רווחה מטאפיזית שמשכיחה מאיתנו את צרותינו ומצילה אותנו מהמחשבה על המוות. בזמן שאנו צופים במשחק כדורגל, בזמן המיוחד כל כך החולף, כשאנו יושבים באצטדיון או מול מסך הטלוויזיה, אנו נעים בעולם מופשט ומרגיע, העולם המופשט והמרגיע של הכדורגל. כל עוד המשחק נמשך, אנו עטופים בפקעת של זמן, מוגנים מפגיעותיו של העולם שבחוץ, מעבר למגבלותיה של המציאות, לכאביה ולתסכוליה, ונדמה לנו שהזמן האמיתי, הזמן חסר התקנה, גורר אותנו בעקביות לעבר המוות, נעשה כפו וכאילו רדום. ואני חושב שזה מאוד יפה, תכף נשאל, האם זאת הסיבה לאהוד? רק עוד שתי מילים מתוך הספר הזה, הוא אומר, אולי למילים יש כוח להחיות את הקסם של הכדורגל. לא מילים של כתבות עיתון, אלא מילות שירה או ספרות, המנסות לגעת בכדורגל, לתפוס את תנועתו, ללטף את צבעיו, להתחכך בקשפיו, להחמיל לקסמיו, מילים שמשתמשות בכדורגל כמוטיב, מדברות על הזרימה שלו, על גמישות הגאות והשפל של גלי התקיפה וההגנה שאנו צופים בהם ממרום היציאים.
איתנו המשוררים והאוהדים, שאחד מהם לפחות אולי יכול להיות מוגדר גם ככדורגלן עבר, בשאיפה לפחות. שלום לשלומי חתוכה ורועי חסן.
שלום וברכה, שלום וברכה.
חסן, התכוונתי אליך שאולי אתה בעצם יכול להיות מוגדר.
כן, אני לא יודע, התלבטתי, אמרתי אולי את חושבת שחתוכה.
אתה פעם לדעתי, אם אני לא טועה, אמרת פה בריאיון, או אמרת לי לא בריאיון, שבעיקרון הצער הגדול שלך, לא בטח לא הגדרת את זה ככה, זה שאתה תקוע כמשורר.
לא, הגדרתי זה ככה.
הגדרת ככה, אוקיי, ושאתה לא בכדורגל, שזה מה שהיית רוצה לעשות, וזה מה שהיית צריך.
בוודאי, זו האכזבה היחידה שיש לי בחיים אולי, אבל כן, אני הגעתי גם, הייתי בנוער של הפועל תל אביב, ואז עולמי קרס עליי, אבל...
אז אתה התפשרת על שירה.
לא, תמיד כתבתי, אבל זה אף פעם לא התנגש, זאת אומרת, לא הרגשתי שזה דברים מתנגשים.
אני רוצה לשאול את שניכם, אתם מרגישים שהקטע ששמענו עכשיו, שמדבר על למה...
אני קראתי את הספר, אגב.
אוקיי. כן. אתה הזדהית עם מה שיובל לקרוא עכשיו?
אתה מסכים?
כן, אני מסכים, ואני גם נורא אהבתי את הספר הזה, אבל נורא לא סבלתי את ההקדמה שלו.
אוקיי, למה?
כי ההקדמה שלו היא נורא מתנצלת, והיא גם נורא ארכאית.
כן.
הוא כאילו בהקדמה הוא כזה, אומר כזה, בתחילו הולכים הוא כזה, שאינטלקטואלים מתרחקים מכדורגל, זאת אומרת, יש איזה דיכוטמיה כזאת שלא עובדת כבר, בוא נגיד איזה 50 שנה לפחות, לא יודע אם היא עבדה גם לפני 50 שנה, אבל הספר הוא מאוד טוב ומאוד יפה, ובכלל, אני אוהב לקרוא ספרות ספורט ועל ספורט, למרות שזה לא ספרות ספורט קלאסית, אבל ספר מעולה, אני ממליץ עליו, אני אוהב אותו.
אני רוצה לשאול, שלומי, אתה חושב, אנחנו, אתה יודע, אני תמיד, אני נורא אוהב שדרני כדורגל. אנחנו דיברנו על זה קצת בהתחלה. תמיד מדברים על זה, איזה, הם אומרים דברים כמו, איזה יופי, זאת שירה בתנועה, איזה ריקוד, איזה אומנות. ואנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, האם, בסדר, אנחנו מדברים על שירת כדורגל, אני יכול להבין את זה. אבל האם כדורגל הוא פואטי?
כן, כמובן שהוא פואטי. קודם כל אני אגיד, מהציטוטים שהזכרתם לפני שיצאתם לשיר, שרחתם את אחד הגדולים, את אלון מזרחי, שבין השאר אמר פעם, אין לי מה להוכיח, והוכחתי את זה על המגרש. אחד הגדולים בתחום, אחד הגדולים בתחום, לגמרי. והאמת שאני גם, הייתה לי קריירה, אבל שאני נקטע הרבה הרבה יותר מוקדם משל חסן, ממש ביום השני של האימון, אבא שלי הגיע ואמר למאמן, אבל שהם לא יצחקו בשבת, מתכוון עליי ואל אחי. אז המאמן אמר לו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה איתם? לשם זה יסתיים.
יפה.
כן, האמת היא שיש באמת איזשהו, באמת הרבה דימויים למשחק כדורגל, הוא כמעט כמו הירח מהבחינה הזאת, איזשהו מושא להתכתב איתו, לכתוב עליו. אתם יודעים, אבל בגדול נראה לי שהחלק גדול מהפיוטיות, אפרופו מה שמאיה קודם אמרה, אני חושב שאנשים מראים ושואגים כי הם שומעים גם סיפור. נכון. ויכול להיות שהם עוטפים את זה בכל מיני דברים, אבל יש שם סיפור. אנחנו יוצרים כמה מהמיתוסים הגדולים של המאות האחרונות, הם בעצם ספורטאים. זה לא רק בכדורגל, כן? זה גם יכול להיות בכדורסל או באגרוף, אם זה מוחמד עלי או מייקל ג'ורדן. אני חושב שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע סיפורים שבסופו של דבר... יש לזה איזשהו חלק בעצם לעוד קבוצה או לעוד כדורגל, יש שם ממש מיתוס עם אגדות באמצע ואין שם שבועים, פציעות, השחקן הכי טוב פתאום מפספס את המשחק הכי טוב בגמר, זה חלק מהעניין, זה באמת מה שעושה אותו למאוד מאוד עצום בשבילנו, מדהים, כי אנחנו פשוט שומעים סיפור ומיתוס שמתהווה לנו מול העיניים, אנחנו לא צנחנו את המיתוסים. פשוט רובם היום נמצאים בתחומים אחרים, אנחנו, אפשר לומר, מכסים את זה בכל מיני דברים, וכן, מאיה, האנשים האלה שואגים כדי לשמוע סיפור טוב בסופו של דבר, אבל יש גם פיוטיות בעצם המשחק שקשה להסביר אותה, משהו שהוא לפעמים כל כך אלגנטי, שקשה באמת להסביר אותו, אבל הוא קיים לפעמים באומנות, זאת אומרת איזשהו מהלך שהוא כל כך אלגנטי, ואין ביניהם שום הבדל, אחד פשוט אתה רואה אותו, והשני אתה פשוט צופה בו, רואה אותו, קורא אותו, שומע אותו.
ואגב, לא אמרנו גם את הדבר הכי גאוני בעיניי, שאני נזכרת בו עכשיו, מבחינתי, שממש ריגש אותי והצחיק אותי והרשים אותי בשעתו לפני 200 שנה, זה יד אלוהים. זאת אומרת, יד אלוהים זה
סייגל. אוקיי, אז עכשיו הרמת להנחתה.
קדימה.
אז תנו לי להיות יהודה ויזן של הכדורגל.
קדימה.
ואני אגיד שאני מוכה נגד העניין הזה של פואטיקה וכדורגל בעת הזאת. אני מרגיש שהרגו את הפואטיקה מהכדורגל, ואני מדמה קצת את הכדורגל היום לעיתונות. זאת אומרת, כמו שבתחושה שלי, מה שנשאר מהעיתונות זה המקומונים, של עיתונות של פעם, זה המקומונים, אז ככה אפשר למצוא היום את הכדורגל כמו שאנחנו התאהבנו בו, באמת בליגות הנמוכות, בלור. היום, מה זה היום? היום זה כאילו תפס תאוצה והפך להיות מפלצת של כסף ופוליטיקה ומסחרה, ומעבר לזה גם ההתערבות הלא אנושית כביכול של עבר, שזה מחבר ליד האלוהים, שהרי אם בזמננו יד האלוהים היה מבוטל, זאת אומרת, שער שהיה נפסל.
נכון.
ואי אפשר לדמיין את עולם הכדורגל בלי השער הזה, זאת אומרת, זה השער הראשון שחושבים עליו ברגע שמדברים על כדורגל.
נכון.
אז הכדורגל עובר אמריקניזציה כזאת, שהשאיפה הזאת לצדק שהוא לא באמת קיים, הוא לא באמת קיים בחיים, והוא לא קיים בכדורגל, ואני תמיד טוען שכדורגל זה החיים, וברגע שמנסים לקפות על כדורגל משהו שהוא מנותק מהחיים, כמו צדק, למשל, אז הם מוצאים ממנו את האנושיות, ומין הסתם מוצאים ממנו את הפואטיקה, ומוצאים ממנו את התשוקה, ואת כל מה שקורם לאנשים נורא לאהוב כדורגל. עכשיו אני אומר את זה, ואני עדיין נורא אוהב כדורגל, ועדיין אני מחור, כן? ואני עדיין רואה כדורגל. למרות שאף אני לא אוהד של אף מדינה.
אבל זה אף פעם לא היה הדבר הזה שראית כשהיית בן 11.
חד משמעית לא, זה נגמר. זה נגמר. לצערי אני אומר, אני עדיין מתפלל לרגרסיה, אני עדיין מתפלל שיקום הגאון ויגיד, תוציאו את המחשבים המטופשים האלה, שופטים טועים וזה בסדר, זה חלק מהעניין, גם שחקנים טועים.
נהדר, נהדר.
כמה פעמים הגיע שחקן מורכב השאר והחמיץ?
המחשוב הזה... עבר גם הגיע יחד עם, במקביל גם עם מכונות שיודעות לכתוב סיפורים, והאחרון שבהם נראה לי ששניכם התייחסתם גם בתוכנית, גם באופן אישי, למחשב הזה שכתב סיפור.
נכון.
זה עבר של הספרות הוא הפך להיות, הוא יודע מה נחשב שם סיפור, הוא יודע מה נחשב...
מה נבדל, מה לא נבדל, כן.
כן, לגמרי, הוא יודע כבר את כל החוקים, ותן למחשב, ו... ובסוף מחשבים שחקו והם ישפטו והם יכתבו, אנחנו נהיה מיותרים, זה מהלך כללי, הוא לא קשור רק לספורט.
אני תמיד הרגשתי עם עבר הזה, שאמרו לי, הטיעון היה, שאמרו לי, הנה עכשיו תחשוב קבוצה שלך, תקבל גול דקה 90 בנבדל, היום זה לא יכול לקרות בגלל עבר, ואני מרגיש שהדבר הזה זה משהו שלקחו ממני, לא ברצוני, אני עדיין רוצה להתבייס מזה שהקבוצה שלי... הפסידה דקה 90 בגול מנבדל, כי הסמכות הכי גדולות שהיו לי בחיים, זה שהפועל ניצחו את מכבי בדרבי, בפנדל שלא היה, בפועל באופסייד, זה היה הרבה יותר משמח מ-4-0 של כל גול לחיבורים. כי אנחנו עדי כדורגל, אנחנו רוצים את הלא צודק, אנחנו רוצים את ה... אני לא מבין מאיפה בא הצד כאן.
אנחנו רוצים את יד אלוהים, פשוט, אנחנו רוצים את יד אלוהים.
זה אמריקה, זה לא כדורגל. אני רק רוצה להגיד איזה משהו על זה, אני זוכר שדיברנו על זה בתוכנית שהייתה לי עם חסן, והעובדה שהגול הזה הגיע בסך הכל 3-4 דקות לפני הגול המפורסם השני של מרדונה באותו משחק, הגול שהוא עבר כמעט את כל השחקני אנגליה, לימדה איזשהו משהו שהוא היה די כואב מבחינתי, וזה שקודם כל מה שחשוב למרדונה זה הניצחון. זה הרבה הרבה יותר חשוב מבחינתו מאשר המשחק עצמו, והרבה פעמים לראות שחקנים כל כך גדולים, שאתה בעצם מבין שהמוטיבציה הכי גדולה שלהם, זה לנצח, ובגלל זה הם כל כך טובים, זה איזושהי סתירה, אבל כמו שחסן אומר, לקבל גול בנבדל, אני גם אוהב את הסתירה הזאת, הרבה פעמים איזושהי סתירה שמנערת אותנו לפעמים מאיזושהי תפיסה רומנטית, כן?
אבל זה הרומנטיקה, חתוקה, זו הרומנטיקה, הרומנטיקה היא גם בזה שמרדונה לא סתם רצה לנצח באותו משחק, כי ההיסטוריה של ארגנטינה מול אנגליה היא היסטוריה טעונה.
נכון.
זאת אומרת, זה בא באמת, זה עולה על גלי הרומנטיקה, ויש שם איזה גיבור שמרים את העם שלו, מחזיר אותה כבוד האבוד באיזשהו אופן. בדרך הכי מלכותית שיכולה להיות בעולם המודרני, שזה דרך הכדורגל. ולא סתם הוא הפך להיות אל.
בואו, אנחנו רוצים גם להספיק, לשמוע כן, קצת את השירים שלכם. אז בואו נקרא שירים שהכנתם לנו, שנוגעים בדבר המופלא והפיוטי הזה.
רואי חסן.
אוקיי, אז אני אקרא שיר שקוראים לו עד שיגמר המונדיאל, ושהוא שיר שכתבתי אותו, האמת, כשהייתי על אסיד, וזה היה קצת אחרי שדוד שלי האהוב נפטר. אז עד שיגמר המונדיאל.
בבקשה.
לא מאמין באוהלים, הכלב משאיר עקבות מלוכים במים אי מעבר לאופק ודגים, טבע דומם אינו טבע, לילה של מאבק על מקום בתוכי, פיינטין הדבה, אני יודע שאם זה היה תלוי בך היית מעכב את מלאך המוות עד שיגמר המונדיאל.
מהמם.
דוד שלי היה חולה על כדורגל, והוא מת במונדיאל.
וואה, אוקיי.
אז אם זה היה תלוי בו, הוא גם חכה קצת.
שלומי חתוק, אני אשמח לשמוע אותך גם.
כן. אפרופו, רק שתדעו, יש הרכב שיפוט ראשון בגביע אירופה, שאנחנו רואים מול עינינו פעם ראשונה, שופט ישראלי, שופט באחד המשחקים שם, יש לו שני כוונים, לאחד מהם איך קוראים?
שלומי חתוקה?
רועי חסן.
רועי חסן, וואו, אוקיי.
בטח, אתכם בצ'מפיונס ליג כבר שנים.
אני רק בגלל השם שלו, אני עוקב אחריו, איך שהוא אוטומטית כזה.
אני פעם פגשתי אותו, פעם הייתי בחתונה, ומישהו אמר לי, בוא, אני חייב להפגיש אותך עם מישהו, ואז הוא אמר לי, תכיר, זה רועי חסן.
גדל.
טוב, אני מחכה לראות איפה התמונת מראה שלי תקום. לשיר שלי קוראים קוואן לאדם לבן, כתבתי אותו כמובן אחרי שאלת השאלות מתי שחק שחקן ערבי בביתר, והייתה הפכה להיות מין שאלה כזאת שהיא הצבנה אותי, לא שהיא לא ראויה, אבל היא הצבנה אותי כי יש מי שאומר אותה. אוקיי, קוואן לאדם לבן. האם משחק ערבי בביתר לפני שהשתכשך בבריכת הקיבוץ? האם משחק ערבי בביתר לפני שבלשכת ראש הממשלה יושב מישהו שאינו לבן וחילוני? האם מופיע ערבי בביתר או קודם דיוקן של ויקי שירן בשטרות הכסף? האם משחק חלוץ ערבי בביתר לפני שהגישו שחומים או שחורים את מהדורת החדשות המרכזית? האם משחק ערבי בביתר לפני שתיכנס ההיסטוריה של ארצות ערב לספרי הלימוד? האם הגיע שחקן ערבי לביתר לפני שישובו החטופים לביתם? האם יחתום ערבי על חוזה בביתר לפני שיושבו פערי השכר? האם משחק ערבי בביתר לפני שיקלשו טלטלים על כתפי הדוגמניות שיצא איתן? האם ייכנס ערבי למועדון ביתר ירושלים לפני שיכנסו עדי ביתר ירושלים למועדונים בתל אביב? האם משחק ערבי בביתר לפני שיקרא על שמו של רבי שלום שבז רחוב בגבעתיים? האם ייכנס ערבי לביתר לפני שתשוב השפה הערבית לשפתיים שדיברו בה מן האוזניים שמצוטטות לה? האם משחק ערבי בביתר לפני שמכבי תשחק משחקי חוץ ביבשת שלנו? האם יעבור ערבי את המחסומים וישחק בביתר לפני שמשורר מזרחי ייכנס למגרש ואשכנזים יפסיקו לרגום אותו באבנים?
שלומי חתוקה, רועי חסן, היה תענוג, אלף תודות שבאתם אלינו.
תודה, תודה גם לכם.
להתראות.
תודה רבה.
ביי ביי.
ואנחנו עם קריאת משחק, אנתולוגיית שירי כדורגל, עם חיזוק זר, שערך גלעד מאירי בהוצאת מקום לשירה. זה לא אנתולוגיית שירת הכדורגל הראשונה שהוא עורך, קדמה לקורה פנימית שיצא ב-2009, מתברר שיש צורך רב באנתולוגיות על שירי כדורגל.
זאת אומרת שיש הרבה שירי כדורגל.
יש הרבה שירי כדורגל. Yeah. שלום לעורך ולמשורר, מייסד ומנהל מקום לשירה, דוקטור גלעד מאירי.
חג שמח.
חג שמח.
יש תקסים, יש ארוחת חג, צריך להדליק נרות, מה עושים?
לא, יש בירות, יש פיצוחים, באמת, יובל, אי אפשר עם הדבר הזה. הוא כאילו, הוא לא יודע שיש טקס. יש טקס, נכון גלעד?
יש, קודם כל יש הרגשה חגיגית בלב.
אוקיי.
ובכל זאת אנחנו עוסקים במטאפיזי, ספורט זה דבר שקשור לאולימפי ולאולימפוס, זה מתחיל משם, ואחר כך ברור, משמינים.
תגיד, למה צריך שתי אנתולוגיות לשירי כדורגל? וזה לא שאחת משנות ה-50, זה לא מזמן, יש כל כך הרבה.
מה יש במשחק הזה?
כן.
אז באמת, האנתולוגיה הראשונה שעשיתי היה בת המימד שובבי, החיוך הזה. הנה, אתם רואים איזה יופי, שירה יכולה אפילו לשחק בכדורגל, ועשיתי מחקר והכל היה טוב ויפה, אבל הרגשתי תוך כדי עבודה שיכול להיות שאני קפדן מדי, זאת אומרת שאני מנסה לעשות את זה מאוד מאוד איכותי, ואני לא הולך לכל מיני אופציות אחרות של שירה, והוא לא מוצא מספיק תרגומים, עשיתי להוציא משהו מאוד מאוד קלאסי, וזו הייתה מחשבה אחת שליפתה אותי, זמן קצר אחרי שהאנתולוגיה הייתה, אבל הדבר המשמעותי היה שפשוט התחילו לכתוב מלא שירים אחרי קורה פנימית. ומה שקרה, השוק הוצף.
נתת להם את הגושפנקה, את ההיתר.
בדיוק, זה היה העניין, חלק מהעניין, משהו שאני אומר בהזדמנויות שונות לגבי אנתולוגיות של שירה עברית, שירה ישראלית, שבעצם אין לנו תרבות אזרחית עמוקה. עוד אין לנו 800 שנות תרבות אזרחית כמו שיש באנגליה מאז המגנה קארטה. אז זה חלק מהמפעל הציוני, אין מה לעשות. זאת אומרת, אין לנו שירים למשל על בית ספר מלפני 100 שנה, כי לא היה בית ספר.
כן.
אז לכן גם יצא אנתולוגיה, אותו דבר העניין הזה של הכדורגל, והבנתי שמדובר פה במהלך מאוד מאוד גדול שקורה בתוך השירה העברית, ורציתי לתת לו הד נוסף, תוך כדי תנועה, וכן, 12 שנה הפרש בין אנתולוגיה לאנתולוגיה, זה באמת יוצא דופן, ואפילו אני מופתע מזה.
אז בוא תקרא לנו שיר אחד.
מגרש ביתי זה שיר שלי.
בבקשה.
בבית יש לך מצבים נוחים מביתה. קורות השולחן, משקופי הדלתות, עמודי המסדרון קורצים כשערים ריקים. והקירות, אלבום חתימות של כדורים, שחדרו את הגנת ההורים.
אני רוצה לשאול אותך, אנחנו דיברנו מקודם על הכדורגל כפואטיקה, וזה דבר אחד. מדברים על הכדורגל כאומנות, כשירה בתנועה וכו' וכו'. אבל העניין פה הוא משהו הפוך, זה כיוון השני. איך אנחנו משתמשים בכדורגל כפיגורה של החיים? זה משהו שלגמרי קורה בשיר
כאילו, שלך. הכדורגל הוא רק הדימוי פה, אבל זה לא שיר על כדורגל במובן הזה של התשוקה הזאת שיש שם במשחק וזה, כאילו, אלא דימוי לבית, נגיד.
כן, זה נכון. אני חושב שהכדורגל באופן מהותי ועמוק מאוד הוא כן סוג של מטאפורה. הוא גם הדבר לעצמו, אבל הוא מהדהד עוד הרבה מאוד רבדים מאוד עמוקים בנפש, שלא לדבר על איזשהו אלמנט סובלימטיבי, וגם הנאה ממשחק נטו. אז נכון שהכדורגל בשירה בא לידי ביטוי כמטאפורה לזוגיות ולמיניות ולמצב לאומי, גם כמו ששמענו בשירים של שלומי ושל רוי שקראו לפני כן.
כן.
והכדורגל, אם הוא היה אך ורק לעצמו, נאמר, כמו זה יותר כמו פזמון, זה לעודד. כן, זאת אומרת, שירי עידוד במגרש יש להם אופי מאוד מסוים, פחות מתייחס לשפה, ללשון. אז זה נכון ששירת הכדורגל והספרות הכדורגל, ספרות יפה, כן, הולכת ומחפשת, בוא נאמר, את המפגש לכדורגל עם החיים, כי כאילו כדורגל הוא מחוץ לחיים. ובאופן נורא מוזר, השירה מחזירה את הכדורגל אל הרלוונטיות שלו, מנסה להסביר בעצם למה אנחנו אוהבים כדורגל או למה הוא משמעותי, כי זה באמת, זה מגי, אי אפשר להסביר את זה. אחד ההסברים שאני נותן, זה נשאל אותו מקאוס קסטנדה, שהוא לומד מעידון חואן על מושג שנקרא הבלות מבוקרת. כל אחד צריך שיהיה לו איזה משהו כזה, אני יודע מה, שהוא יודע שהוא קצת מטופש, והוא יודע שהוא לא אמיתי, אבל הוא חוגג אותו עד הסוף. אבל אם ההבלות המבוקרת הופכת להיות משהו רציני, אז אנשים יהרגו בגלל כדורגל, יהרגו ויהרגו. אז אתה צריך להבין שזה משחק, שזה שעשוע, שזה עונג צרוף. כן?
עכשיו אני רוצה לשאול שאלה לגבי אנתולוגיה, הראשונה והשנייה. כמה נשים משוררות כותבות על כדורגל? או שזה מראש, כשאתה עושה משהו שהוא קשור לכדורגל, אז זה פשוט רק גברים נמצאים שם, כי אנחנו לא...
קודם כל, סטטיסטית יש הרבה פחות, נשארו שירים מחוץ לאנתולוגיה, גם של גברים, גם של נשים, בערך באותו יחס. זה עניין של מצאי, מבחינתי כמובן, זה לא שאלה של, וואלה, גבר כתב על כדורגל, אני אשים את השיר.
לא, לא, ברור, אבל אני, לא, זה לא מה שאני אומרת. מה שאני אומרת זה מראש, נשים בטח אולי לא כותבות על הנושא הזה, ומעניין אותי אלה שכן כותבות, האם יש להם איזה זווית אחרת על הדבר הזה.
אני רוצה רק להתפרץ פה ולהגיד שמולי יש את השיר של הדס גלעד.
כן.
היא כותבת, אז זה מאוד מעניין שזה, כי היא כותבת על כישלון. היא כותבת, בכיתה י' ב' הצטרפתי לנבחרת בנות בכדורגל. התקבלתי רק כי לא היה ביקוש. פחדתי מכדורים, לא הצלחתי לנגוח, ומסתיים, במילים, הייתי כישלון מוחלט, ניצבת חולמנית על מגרש.
האמת שרוב שירי המשוררים שהם כותבים על עצמם כשחקנים, או גם מוצאתי אנתולוגיה נוספת במקביל, שנקראת שיר השרירים, ושם רואים איך הם שוררים תרים את עצמם כלא יוצלחים. בכל מה שקשור לספורט, איך הם לא מצליחים לרוץ, איך הם לא מצליחים לצחות, וזה חלק מהעמדה הזאת. ולגבי נשים, אני חייב לומר שאם יש איזשהו מועדון כדורגל שמקדם כדורגל נשים כמו שצריך, זה הפועל ירושלים, וזה פועל יוצא של הפועל קטמון, שזו קבוצה קהילתית שנוסדה על ידי אוהדים, וברור לי שעם השנים, עם גישה כזאת, אז גם תהיה גם יותר שירת כדורגל, כן. בכלל תהיה תרבות. תראו, בטניס זה די ברור. כן, יש עוצמה רבה לטניס נשים, גם בגלל האיכויות שלהם, ואין, לפחות לא אצלי, אין איזה פער כזה גדול בין צפייה במשחק של טניס נשים או של, או של, של גברים, אבל זה עדיין טריטוריה.
מעניין אבל, גדול. נגיד, בצפייה, אתה לא בנם לשאול אותו, כי אתה לא סטטיסטיקאית, אבל כן מעניין אותי לדעת, האם בצפייה בטניס, לא משנה של נשים או של גברים, נגיד יש יותר נשים שצופות בטניס, כאוהדות, אני מתכוונת, מאשר נשים שצופות בכדורגל. אני תוהה. כי יש היום הרבה נשים שמדברות על זה, שיש להם קבוצה, שהן אוהדות, והן כן אוהדות כדורגל. יש נשים במגרשים. אבל שאלה אם זה הגיע לשירה.
בוא נאמר ככה, אני אלך דווקא לכיוון אחר. אני דיברו קצת על הפרשנים, ואתה יובן, אני שמעת, אתה עוד פרשנים.
כן, שדרנים.
שדרנים, בדיוק. עכשיו, אני חושב שה... המקום שבו יתחיל אולי להיווצר איזה שינוי, כשיהיו יותר פרשניות ושדרניות. ויכול להיות שזה יבוא משם, כי זו פואטיקה שלמה. ואני אתן דוגמה למשחק שאין לא מיוצג כל כך בישראל, זה הבייסבול. רבק, 162 משחקים, כל משחק שעתיים וחצי. על מה הם ידברו? ואז הם יצירתיים. זה לא נורמלי, שפה אנגלית במיטבה, כאילו כל הספרות האנגלית נפתחת לפניך, כי מה תעשה? תחכה עד שהוא יזרוק, ועוד פעם הוא יקה, ועוד פעם הוא יזרוק, ועוד פעם הוא יקה, ועוד פעם הוא יזרוק, די חלה, די, נמות.
אולי אז יצטרכו משוררים שיגיעו להיות פרשנים.
אני רוצה
את רועי חסן ושלומי חתוקה.
פרשנים של היורו 2020, זה יהיה נהדר. גלעד מאירי, קריאת משחק, אנתולוגיית שירי כדורגל ישראלים, חיזוק זר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
ביי, להתראות.
עכשיו, המדף של זוהר.
אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו וכתמיד במשנים, מצטרפת אלינו פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שמוסיפה ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער. היום אנחנו כמובן עם ספר על כדורגל, שלום פרופסור זוהר שביט.
שלום שלום, ואיזה ספר, אני חושבת שזה באמת אחד הספרים הנפלאים על משחק הכדורגל והשחקנים שלו. עכשיו מאיה, את אמרת בשבוע שעבר שספרים צריכים להצחיק, ואני הייתי מוסיפה ואומרת שגם צריכים לרגש אותנו באיזשהו אופן. בכל מקרה, הספר הזה גם מאוד מצחיק, יש בו הרבה סצנות משעשעות, ולא פחות מכך מרגשות.
אז אנחנו מדברים על 11 האלופים, נכון? של אדוארד בס.
בדיוק. שם העט של סופר הצ'כי אדוארד שמיט, הוא התחיל את הקריירה שלו כשחקן קברטים, וכמי שכתב טקסטים לקברטים, ובהמשך הוא חיבר שטירות ורומנים למבוגרים, שהכי מוכר ביניהם הוא קרקס אומברטו. ואז ככה, בשעות הפנה אל הדרך, כתב את ספר הילדים הנהדר הזה, וכמו שקורה הרבה פעמים, דווקא הספר הזה זיקה אותו בתהילת עולם, אנחנו מכירים את זה כבר, נכון. הספר הפך לקלאסיקה, תורגם להרבה שפות. במקור הוא נקרא, אני מקווה שאני אוכל להגיד את זה נכון, 11 בני קלאפ צ'רבוב, והם הפכו בתרגום לעברית ל-11 בני קוטלט.
ותודה רבה להם על זה, כי להגיד 11 בני קלאפצ'ובוב זה קצת מוגזם.
כן, זה בלתי אפשרי. והתרגום מצ'כית לעברית נעשה ב-1942, על ידי אליהו מייטוש, ומאז הוא לא חודש.
אז ספרי לנו על הספר הזה, מה יש בו בעצם?
הספר הזה לדעתי נע בין פנטזיה לסיפור ריאליסטי, כי מצד אחד הוא מאוד מאוד ריאליסטי, מסופר בו, אני מצטטת, על איש שני אין לו בלתי עם בקתה קטנה ואחד עשר בנים. בדלותו הוגיע האיש את מוחו בתחבולות, מה אומנות ילמד את בנה ויעשו חיל, והוא מחליט להפוך אותם לקבוצת כדורגל. עכשיו, איך נולדו 11 הבנים, באיזה גילאים מהם? כל השאלות האלה הריאליסטיות נותרות עלומות. האב נאמן להחלטתו, מוכר את העז היחידה שלו לטובת שני כדורים, והוא מתחיל לאמן את הבנים. וכך במשך 3 שנים תמימות הם עוסקים באימונים מפרכים, לומדים את ענפי הספורט השונים ואת כל התפקידים במשחק כדורגל, והתוצאה היא מדהימה. כשמתחילים להשתתף במשחקים הם מיד הופכים לסנסציה. במשחק הראשון שלהם בליגה ג' שהיא גם הליגה הנמוכה ביותר, הם בהתחלה סופגים מלבונות, כי גם הקהל וגם שחקני הקבוצה פרוצים בצחוק להגני למראה הכפרי של האב והבנים הבלוגים שלו. אבל צוחק מי שצוחק אחרון, המחצית הראשונה מסתיימת ב-39-0.
39-0.
איזה הגזמה.
ואז הקבוצה המתחרה מסרבת לעלות למגרש, היא אומרת, הם לא שייכים לליגה ג' ואז הם עולים לליגה ב' ושם התוצאה היא 30-0, 40-0, וכך וכך וכך, עד שמנצחים גם את אלופת צ'כוסלובקיה. מתברר שהם פיתחו יכולות בלתי רגילות כשחקנים והפכו לבלתי מנוצחים, וכל החיים שלהם מוקדשים לימוני כדורגל, כל העולם סובב סביב הכדורגל, גם זה לא עוזר לנו, ואנחנו לא יודעים עליהם כמעט שום דבר להוציא את משחקי הכדורגל שבהם הם משתתפים. הם הופכים לשחקנים מקצועיים שמקבלים הרבה כסף עבור משחקיהם ברחבי העולם, אבל הם מצייתים לאבא שלהם בעיוורון מוחלט, ובינינו הם גם נראים די בוקים, ואין להם מושג כמה הם הצליחו, כמה רב הכסף שהם משלמים להם, ואב עוגר את הכסף שם בבקתה שלו, וכנראה צובר שחומים דמיוניים.
וכמו שאמרת, מדובר פה בספר שהוא גם מאוד מאוד מצחיק.
נכון, כי תחשבי על הסיטואציה הזאת, הבקתה הזאת, הז'לובים שכל הזמן מנצחים וצוברים המון כסף. בנוסף, בגלל שהוא גייר כותב קברטים, אז הספר שופע תיאורים הומוריסטיים וסטירים, למשל, כשהם מגיעים לספרד, הספרדים מבינים שהם לא יוכלו לנצח אותם ביושר, ואז הם מקיימים לגמרי ברצינות, אבל ברוח מאוד לא ספורטיבית, ישיבה, והם דנים ברצינות תאומית איך הם יפצעו את בני קוטלט. כלומר, יפגעו בהם לגמרי, יפגעו בכולם, לא ירגו אותם, כמעט ירגו אותם, ואבא ממזר שלא יודע המילה בספרדית, מחבר את המילה שהוא שומע כל הזמן לאיזו תמונה בעיתון, והוא מבין שספרדים זוממים לפגוע בבנה, ואז בקנה שהיא הזויה לגמרי, ומאוד מאוד מצחיקה, הוא מעלה את הבנים שלו למגרש, כשהם עטופים בגומי מתנפח ונראים כמו טנקים. וכך, אבים ומוגנים הם מבישים את הספרדים. יובל, אתה מוכן אולי לקרוא?
כן, כולם היו אבים וקרסנים. כן, אותם הנערים שכל העולם ידעם זקופים וגמישים, היו להם עתה קרסות גדולות. האחים נשאו גופיות גומי ממולאות אוויר. איש לא יכול היה לחבל בגופם. קבוצת ברצלונה יצאה אל המשחק מדוכאה כולה. מדוכאים היו גם אזרחי ברצלונה. רק איש אחד בתא היציע התיכון הצטחק בחשאי. זה היה הזקן בן קוצץ אשר אישן שם את מקטרתו והיגע בכל כוחו לחנוק בקרבו את צחוקו עד כי נגרו דמעות על חייו.
טוב, אפשר לתאר לעצמנו את התמונה הבלתי אפשרית הזאת של השחקנים האבים רצים על המגרש. ובאנגליה הם נוחלים כמובן כמה ניצחונות משחררים, והמלך בא לפגוש אותם, והאב אין לו בכלל יראת מלכות, אז הוא אפילו טורח להסביר למלך למה קשה יותר לשחק כדורגל מאשר לשלוט כמלך. יש לנו זמן לעוד ציטטה, יובל, או שנפתח עליה?
כן,
כן, אני אקרא. משחק הכדורגל קשה יותר משלטון מלכים. ישיב אל ליבו, אדוני המלך, ויווכח, מה היה לו אלמלא היה עומד לפני שער היריב, והקיצוני שלח לו כדור נפלא. הנה פה ניצב אדוני המלך, הנה הכדור והנה השער, ועליו לכנס תחילה מועצת המיניסטרים, כדי שיתייעצו ויחליטו מה טוב לפניו, אם לבעוט בכף הרגל או בקרסול.
נהדר. וכמובן גם שיש תפנית בעלילה, וזו תפנית עם מסר, כי אי אפשר
נכון,
בלי מסר.
נכון, לא לעולם חושן. אמנם אפילו נסיך הכתר הבריטי מגיע להתאמן איתם, אבל אחרי כל התהילה הזאת, הם יום אחד הולכים לטייל, והם פוגשים ילדים שמשתעשעים במשחק כדורגל, ומצליעים להם בנדיבות לכאורה לשחק מולם, ולתדמתם העצומה, ילד ג'ינג'י אחד נועז וחצוף מסרב להצעה, והוא אומר שהם לא מעוניינים לשחק נגדם, מפני שהם משחקים עבור כסף. ואז המפגש הזה יוצר אצלם שבר גדול, הם מחליטים לחדול לשחק, חורשים את המגרש ליד הבית, ונוסעים למסע פרידה באוסטרליה. ואז גם הפעם הראשונה בקריירת המשחק שלהם, הם חוטפים גול, אתם יכולים לתאר לעצמכם את הקולות באצטדיון, ואף שמבקר אותם בהפסקה לא חוסך את שבט לשונו, ויוקץ אותם, כתגובה הם עולים למגרש, ומרביצים כמובן את המשחק של חייהם. והרפתקאות לא מסתיימות בכך, בדרכם הביתה העונייה שלהם טובעת, ובזכות מים ניצלים, בזכות אותו גומי מתנפח, הזכור לטוב. אז בקיצור, הרפתקאות מופלאות כיד היוצר, אבל הן מלוות בבסיס ערכי חזק, שמשמעת, התמדה, רוח לחימה ורוח צוות, שהופכים אותם למה שהם.
אז מה את חושבת שהוא הסוד הקסם של הספר הזה?
אז באמת שאלה טובה מאיה, תראו, קודם כל הוא כתוב בהומור דק כזה, צ'כי, וביכולת שטירית של באס, אבל גם ביכולת שלו לשרטט דמויות ומצבים, וגם לתאר אנקדוטות או קנות, שתקופה יתרום עידן הטלוויזיה, וכתבי הספורט מדווחים תוך כדי המשחק על הנעשה במגרש אל מערכות העיתונים, ותוך כדי המשחק, מערכות העיתונים מוציאות מהדורות מיוחדות שמתארות את המשחקים, כמו שאת מתארת מה ששומעים מהשכנים שלך שצופים במשחק, וזה כמובן מאוד מאוד משעשע, האופן הרציני המוחלט הזה, מלא ההוד שבו הם מדווחים על המשחקים, ותמיד הלשון היא מאוד גבוהה ומאוד הדורה. ונוסף, הדמות של האב כתובה ביד המן, כי זה בעצם איש גאון, הוא יודע כל הזמן מה הוא עושה, הוא מצליח לתקשר נפלא עם כל אחד, גם שהוא לא מדבר את השפה. באונייה לדוגמה הוא משוחח עם קולונל בריטי, למרות שהוא אינו דובר אנגלית, ועד סוף ההפלגה הופכים השניים לידידי נפש, אלוהים יודע אך. האב הוא בעצם התגלמות האדם הפשוט, בעל השכל הישר, שמצליח לגדל חברות בנים לתפארת, ואני חושבת שחלק מהתענוג במשחק הוא מילוי הציפייה הזאת שהם יצליחו וינצחו, וגם איזה סוג של שביעות רצון מכך שהם מחליטים יום אחד להפסיק את המשחק המקצועני למען הכסף.
כי הם לא תאבי בצע, הם טובים.
מה אתה אומר?
הם לא תאבי בצע, הם טובים.
הם לא תאבי בצע בכלל, זהו, בדיוק ככה, אתה צודק לגמרי. עכשיו, אני חושבת שבוודאי שילדים וגם מבוגרים חובבי כדורגל יענו מהספר, אבל עכשיו אני אחזור על מה ששניכם אמרתם בהתחלת התוכנית, אין לי שום הבנה במשחק, אבל למרות זאת אני יכולה להעיד שמזמן לא התמוגגתי כך מקריאה, כמו מהקריאה בספר הזה, למרות שהלשון שלו היא בלתי אפשרית לעתים, מפני שהתרגום הוא משנת 1942, אז הוא מומלץ בחום לכל מי שאינו מתעניין בכדורגל, אבל כל מי שנהנה לקרוא ספר מותח ומשעשע, שביסודו ערכים, משפחה, חברים, עבודה קשה, יושר, רוח קרב ודבקות במטרה. בידי המהדורת הפקסימיליה משנת 2006, אבל התרגום הישן קשה לקריאה אפילו ליודעי חן, ואני מאוד מקווה שלכבוד היורוליג, אחת מהוצאות הספרים תרים את הכפפה, ותוציא אותו לאור מחדש בתרגום עדכני ונגיש, ההבטחה מוצלחת.
פרופסור זוהר שבי, תודה רבה לך על פינת הכדורגל הזאת, אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא.
תודה לכם.
להתראות.
זה זמננו לסיים להיום, נכון?
נכון, נכון. היה כיף מאוד.
כן, היה כיף. מסתבר שכדורגל זה כיף, אין מה לעשות. אנחנו נודה לתמר בנימין ולשרון לרנר, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב, מחר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.